עם הסילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לעתרה, בליבי ירחנה, אורך אגישנה, כגן של עדנת העם. אז אתם זוכרים שדיברתי איתכם על אליאן אמורי? שעובדת עם ילדים ועם המורים והמורות של אותם הילדים כדי להביא להם לדרך שלהם את הטיצ'ינגס האלו, והם עושים עבודה נפלאה. אז רואה רק לתת לכם השראה מה שאנשים עושים עם הטיצ'ינגס האלה ומביאים אותם בגיל כל כך מוקדם, החיים שלהם משתנים מגיל צעיר. וילדים זה סקטור אחד, זה יכול ללכת לכל מיני סקטור, כל סקטור לפי מה שמתאים לו. אתם מייצרים עושר בחברה, וכשאתם תורמים לייצר עושר בחברה, אתם בדיוק זורים את הקרמה שמביאה לכם עושר. ואין מקום אחר שממנו הוא בא. העושר בא מלרצות שמישהו אחר יהיה מאושר ולפעול למען זה. ורק משם, אין מקום אחר. אין ספור עידנים כבר דאגתי לעצמי ואני עדיין סובלת. בגלל שזה לא בא משם. כי זה לא בא משם. זה כאילו קרה איזה נס אולי פעם אצל האדם קדמון, איזה סצנה דמיונית, אולי האדם הקדמון עם אשתו צלו איזה כבש על השיפוד, ואולי איזה נתח נפל להם, ואלה שלמטה נהנו ממנו, ואחר כך הם צדו כפליים בעלי חיים, והם הבינו שזה בא מלתת. זה לא בא מלשמור, זה בא מלתת. אתה נותן וזה בא, ככה צריך לשלוח את הטוב, ואז זה חוזר. זה הפוך לאינסטינקטים שלנו. זה הפוך לראייה שלנו, כי יש לנו כאמור אי הבנה. מה שביוגה סוטרה קוראים
תעתועי
התודעה, או הווריטי, התודעה שלנו מותנית הפוך, ולכן אנחנו עדיין בגוף שסובל. נמשיך עם הפסוקים שלנו. אנחנו סיימנו בפסוק 51. מסטר שנטידבה עובר בהמשך הפרק לדבר על נגזרות של כעס. הוא מתחיל לדבר על קנאה, הוא מתחיל לדבר על האחיזה שלנו במוניטין, על האחיזה שלנו בקבלת שבחים. וכמו שהוא עשה קודם, גם עכשיו, הוא פשוט מפרק לנו את ההיגיון שמאחורי לחפש את הדברים מעבור עצמנו. וזה מאוד מעניין לקרוא, כיוון שנותן לכם
הצצה.
איך התהליך הזה של הקרמה עובד יחד עם הריקות?
בפסוק 52, מאסטר שנטידבה אומר, יני לוצ'ין מים פה, סוקיין גנגדואנג, שום מינו. תודעתי מן החומר אינה עשויה, ועל כן לא ניתן בה לפגוע. התודעה היא בלתי מוחשית, אין לה גוף, ולכן לא ניתן לפגוע בה על ידי אלבונות או מילים של כעס. כאשר אנשים מתיחים בנו ביקורת ועלבונות או משמיצים אותנו, יכול לעלות החשש שכתוצאה מזה אחרים יאבדו את אמונם בנו. עבור נזירים התלויים בתמיכתם החומרית של אחרים, זה עלול לגרום לדאגה של ממש. ויתכן מאוד שירצו להתקיף חזרה. גם אם איננו תלויים חומרית באחרים, זה עלול להחתים את שמנו בעיני אחרים ולפגוע ביכולתנו לעזור להם. מאסטר שנטידבה אינו מתרשם מחשש זה, ואינו רואה בו הצדקה להתנהגות פוגעת. והוא מזכיר לנו בפסוק 55, הלא כל אשר לי אאלץ להשאיר, ואילו חטאי אותי מלווים. ייתכן שנאבד תמיכה מסוג זה או אחר, אך הלא ממילא ביום מותנו לא נוכל לקחת ממנו שום דבר ארצי. אך אם עברנו עבירות כנגד הזולת על מנת לדאוג לעצמנו, את הזרעים הקרמיים האלו אכן נאלץ לשאת עמנו. כך שהוא מרחיב לנו כאן את הפרספקטיבה ואומר, אין אף פעם שום הצדקה לעבור עבירות כנגד הזולת. בפסוק 59 הוא אומר, גם אם צברת אוצרות מרובים, ובהם התענגת שנים ארוכות, כמי שהופשט בידי שודדים, אם מותך תיפרד בידיים ריקות. בפסוקים 60-61 מופיע שוב המתנגד שלנו, וטוען שאנו אכן זקוקים לדברים ארציים, על מנת שנוכל לחיות חיים ארוכים. חיים ארוכים יאפשרו לנו זמן רב יותר כדי שנספיק לטהר את חטאי העבר ולהשלים את מכלול החסד שטרם הספקנו לצבור. דיברנו על אלה בשיעורים קודמים, אתם זוכרים? צוק סאק ודריפ ג'אנק. מאסטר שנטידבה עונה, אם כל פועלי רק מגדיל אבוני, מה הצורך להאריך את ימיי? וזה מתקשר למה שאנחנו קוראים סגנון, האופן שבו אנו מבצעים את מעשי החסד שלנו. נושא מאוד חשוב. הוא אומר, זה נשמע לא רע להאריך את חיינו, אבל מה אם בחייך הארוכים תצבור עוד יותר מקרים של כעס על אנשים המונעים ממך את מבוקשך? למשל, במקרה זה תשיג את ההפך הגמור. אתה עלול לחלות את כל הקרמה הטובה שלך, ובמקום זה עוד תוסיף מנה אגונה של קרמה שלילית. לסגנון או לאופן שבו אנו פועלים למען המטרות הטובות שלנו יש חשיבות מכרעת. אם בתהליך צבירת החסד אנו פוגעים בעצמנו ובאחרים, הרי שבעצם ביטלנו את המשמעות של המטרה הגדולה שלנו. ולכן חשוב במיוחד לוודא שאנו פועלים באופן הולם. להיות טובים ועדינים כלפי אחרים בכל צעד קטן במשימת החסד הגדולה שלנו. בפסוקים 62-63 מאסטר שנטידבה בא וחושף את צביעותנו. המתנגד, שזה אנחנו, טוען כעת שהוא מתכעס על אדם שמדבר בו סרה אך ורק משום שבסופו של דבר זה יפגע באחרים המאמינים לדבריו של האיש. על כך עונה לו מאסטר שנטידבה, אם סיבת כעסך על מוציא דיבתך היא משום הסיכוי לפגיעה בידידים, אז מדוע אינך ממהר להתרגז כאשר מוציאים דיבתו של אחר? הלא גם כאשר משמיצים מישהו אחר זה עשוי לגרום לאותה הבעיה בדיוק. מדוע איננו מתקוממים אז? בפסוק 63 הוא אומר, אורלת לבבם תסכים לקבל בשעה שמופניתי כלפי האחר, אך אם מונעים על ידי ניגיהם הם יוצאים נגדך, אז תקצר רוחך. שוב הוא חושף את צביעותנו, אלא שפעם הנושא הוא האלימות עצמה. אנו מתרצים את תגובתנו לאלימות המופנית כלפינו, וטענה שכל חפצנו הוא צדק, ושההתנגדות שלנו מכוונת כנגד האלימות עצמה. אם כך, עונה המאסטר, מדוע אנו דואגים לצדק רק במקרה של אלימות המופנית כלפינו, ולא כאשר היא מופנית כלפי אחרים? כאן כמובן ההקשר הוא רחב יותר ונוגע בכל אספקט של אלימות, בין במישור האישי ובין ברמה של אלימות בין מדינות.
64-65, שני פסוקים מאוד מעניינים, ואני חושבת שהם נדירים. אם אתם מסתכלים בכל הספרות של כל הדתות השונות, אלה יהיו מאוד יוצאי דופן. כי מה הוא אומר פה? הוא מדבר באופן כללי על אנשים שבאים לפגוע באובייקטים קדושים. אנשים שבאים לחלל את ספרי הקודש שלנו, או להרוס את בתי הכנסת שלנו, או לפגוע במורים שלנו. כי הרי הוא מלמד שאין טעם בלהתכעס, כיוון שזה רק נזק מביא. אז הוא אומר, אבל מה כשהם כבר הולכים ופוגעים במורים שלנו? מה אז? מה אז? לא נלך ונחסל את הפוגעים האלה? הוא אומר, מה אם באים הם לפגוע בדרמה, בתמונות הקדושות או בסטופות? יש לנו פה סטופה? המבנה הזה הוא סטופה. הוא מסמל את המיינד המואר של הבודה, אתם רואים, יש בו הרבה דרגות וטבעות, זה מסמל רמות הולכות ומתעדנות של המיינד לקראת הערה, זה סטופה. יש סטופות כאלה שאנחנו שמים על השולחן מנחה לסמל את המיינד של הבודה, אנחנו שמים פה ייצוג לגוף של הבודה, לטיצ'ינג של הבודה, שזה ספר דרמה, ולמיינד של הבודה, וגם מנחות. ויש סטופות כאלה שהם ממש מבנים גדולים, מי שטייל בטיבט, או באזורים שבהם הטיבטים התיישבו בהודו, או בנפאל, ראיתם אולי סטופות יפות. הוא אומר, מה אם הם באים לפגוע בדרמה, בתמונות הקדושות או בסטופות? הוא אומר,
סנגיה סוקלה, נו מינגה. סנגיה זה הבודות, סוקלה וכדומה. נו לפגוע. מינגה, אין מי שיש לו הכוח. אין מי שיש לו הכוח לפגוע בבודות וכדומה.
בליבנו לכעוס עליהם אין תכלית. פגיעה בנאורים הן
נהנה
אפשרית. אי אפשר לפגוע בישויות נאורות. גם אם רוצים, אי אפשר לפגוע בהם. וחנן המקרה, אם מנסים הם לפגוע בלמה שלנו, בידידים וקרובים, אומר, כל תינה כלפיהם ראוי שנרסן. הדברים מתרחשים רק כפי שמותנים.
נעמי צולגי כן דקלה, גיוור תומנה, צ'רו הדוק. נעמי צול, מעשים קודמים. כן דקלה, מנסיבות. גיוור, מתפתח. תומנה, משכך ראינו. טרוע, כעס. דוק, לבלום. עלינו לבלום את כעסנו על הפוגעים, לאור ההבנה שאלימות זו מופיעה, כתוצאה מנסיבות הקשורות למעשה העבר.
מה זאת אומרת? הוא אומר, אם מישהו בא לפגוע בלמה שלי, יש שתי אפשרויות, או שהלמה הזה ישות מוערת, או שלא. אם הוא ישות מוערת, אין שום דרך לפגוע בו. אם הוא לא ישות מוערת, ומישהו בא לפגוע בו, אז זה הקרמה שלהם. ישות מוערת כבר אין קרמות כאלה, אבל ישות לא מוערת עוד יכולות להיות. אז זה הקרמה שלו, הדברים קורים לפי קרמה. לפי המעשים שלהם בעבר. אז מה יש לי להתקומם נגד זה? אני לא יכולה לעצור קרמה גם אם אני רוצה. בשני המקרים, בין אם זאת ישות נאורה, בין אם זאת ישות שהיא פחות מנאורה, אין לי מה להתרגז על הפוגע. יש לי כמובן חובה לנסות לבלום אותם ולעצור אותם, כמו כל מעשה עוולה. בלי שום הבדל. כל מעשה עוולה אני חייבת לנסות לעצור ולבלום, בלי לסגור את ליבי. לעולם לא לסגור את ליבי כנגד התוקף, כי עכשיו אני יודעת, הם מכינים לעצמם צורות צורות, רק חמלה צריכה לבוא כלפיהם. אז כאמור, פסוקים 64-65 הם ייחודיים בגישה הבלתי אלימה שמאסטר שנתידבה מלמד אותנו, מה שאנחנו קוראים אהימזה. תגידו אהימזה?
אהימזה.
אהימזה זה המילה בסנסקריט. אה זה מילת שלילה, והימזה בא משורש הן, שפירושו
להקות, וגם המילה אקדח, באנגלית, באה משם.
אהימזה זה לא לפעול בתוקפנות. זה מונח ישן נושן עוד מספרות היוגה העתיקה. אז מאסטר שנתידבה מלמד אותנו אהימזה, אבל הוא לא אומר פשוט תימנעו או תהיו פייסטנים. יש הבדל גדול בין הטיצ'ינג המסורתי של אהימזה ובין מה שמאסטר שנתידבה אומר. הוא כמובן אומר אין טעם להתקיף, כי אם אני אתקיף, אני מזמינה אליי שוב את התוקף. אבל הוא לא אומר אוקיי, אז תהי קורבן. גם את זה הוא לא אומר. הוא אומר, תלכי תבררי מאיפה הוא בא ותחסלי את הסיבות מאיפה באים התוקפנים, מאיפה באה אלימות. והסיבות הן תמיד בפנים, הן תמיד בתוכי, אין לי מה לחפש אותן בחוץ. כל עוד אני מתעצבנת על דברים שקורים או על אנשים, אני מוכרחה לפגוש תוקפנות ואלימות בעולם שלי. כי אני מייצרת אותן. בעצם זה שאני לא כבשתי את האנרגיה הזאת אצלי. בפסוק 66... יצורים נפגעים מיצורים אחרים, אך גם מדברים שאין בהם רוח. אז מדוע נכנס רק על מי שחיים? יש לשאת כל כאב באורך רוח. הוא עושה הבחנה מאוד מעניינת. הוא אומר, יכול להיות שבן אדם פוגע בי, אז אני הולכת ומאשימה אותו. יכול להיות שאני נפגעת מדברים, אז אין לי את מי להשים. אנחנו אומרים, בואו נבדוק. זה איזה דבר דומם שפוגע בי, איזה אסון טבע, או שזה בן אדם. אם זה בן אדם, אני אלך לבית המשפט, אני אלך להשים אותו. אז כשאנחנו עושים את הדיכוטומיה הזאת, חי או לא חי, על אלה אנחנו מתכעסים, על אלה לא, בתוך הדילמה הזאת, אנחנו בנוחות רבה מתחמקים מהעיקר. וזה להסתכל מאיפה באה הפגיעה בי. וזה להסתכל על עצמי. אנחנו פונים החוצה ומחליטים כן להשים, לא להשים, במקום להסתכל על עצמי. בפסוק 67, אחד הידועים ביותר בספר כולו, הוא מצוטט המון, הוא אומר, ברוב בורותם יש מי שפוגעים, אחרים מגיבים בשנאה. מי מבין אלו מדופי נקי? שניהם נוהגים
בשגיאה.
מה הוא אומר לנו? הקורבן והפוגע בדיוק באותה סירה, שניהם ראויים לחמלה. הקורבן שנפגע, מה קרה? הייתה להם קרמה איומה שהפשילה, ועכשיו הם נפגעו. הפוגע עכשיו צובר קרמה איומה, יתפשיל לו פעם אחרת, הוא יחליף מקום עם הקורבן, הוא יהיה הקורבן. שניהם ראויים לחמלה. יש רק הפרש של זמן, שניהם עבדים לנגעים הרוחניים שלהם ונשלטים על ידם. שניהם נוהגים
בשגיאה.
ועכשיו הוא הולך ומחפש את הסיבה. הוא שוב הולך לסיבות האולטימטיביות. הוא אומר, בשל המעשים שלי בעבר באים אחרים וכעת פיפוגים. ומאחר שהכל תלוי במעשים, מה הטעם לחוס על דברים שקורים? הוא חוזר שוב לסיבה האולטימטיבית. הדברים לא באים בלי סיבה. יש להם סיבה. והסיבה לגמרי, ב-100% קשורה במה אני עשיתי בעבר, כפי הזולת. והוא חוזר לזה אחרי שזה היה לנו 30 פסוקים קודם. וכשזה בא כאן, פעם שנייה, אחרי הרבה דיון, הוא כאילו מרים ידיים. מספיק עם האשמות האלה, הן לא עובדות, הן לא עוזרות.
זו אם כן שוב ההשקפה שרואה את כל הדברים כמופיעים מכוחה של הקרמה שלנו. וכאן שוב חשוב להדגיש שמאוד חשוב לרדת לעומקה של השקפת העולם המובעת כאן, ולא להסתפק באמירה השטחית הכל בא מקרמה. זו לכשעצמה עשויה להוות מכשול אם אינה מלווה בהבנה עמוקה יותר, הבנה שמלווה בשמירה קפדנית על נדרי המוסר השונים שמשתמים ממנה. בפסוק 69 הוא אומר,
משכך ובכך, לי נותר זה בלבד, לעשות אך ורק מה שטוב, לפעול בצורה שתגביר אהבה ותקרב הבריות זו לזו. זה מה שנשאר לי, זה המסקנה היחידה ההגיונית. זה כן להשאים בבית המשפט, לא ללכת לבית המשפט, כן להחזיר, להתפייס, לא, המסקנה ההגיונית היחידה זה לשמור נדרים. לשמור על תאור המידות, לעשות רק מה שטוב, ולקרב את הבריות זו לזו.
אם נמשיך בכך מספיק זמן, לא רק שנמצא שכל האנשים והדברים המרגיזים נעלמים מעולמנו, אלא שלמעשה נהיה מוקפים באנשים בעלי רגשות עמוקים ויציבים של אהבה זה לזה.
אז זה חיזוק למה שבעצם היה כבר קודם. ועכשיו, בפסוק 70 הוא כותב, כשהבית בוער ועולות לאבות ומאיימות לעבור לבתים אחרים, וזה בתים בהודו שמחוסים בקש, מה שיש לעשות הוא לסלק את הקש ולהרחיק את הדברים שאת האש מזינים. מהבית בוער וגג עולה באש, זה כבר עבוד, את זה צריך להקריב, לפחות צריך למנוע שזה יתפשט לאחרים, צריך מהר להסיר את הגג הזה, למנוע שהאש תתפשט. למה זה משל? בפסוק הבא בא הנמשל. כך גם כשבוער את האש של שנאה ומאיימת לשרוף כל חסדנו, דרוש שננטוש אז את כל מזונה, את כל שאחוז בו ליבנו. אז פה מדבר על אותו מצב שבו אני עוד לא יודעת לשמור על אורך רוח. אני נמצאת במצב או בחיצת אנשים ששם אני כנראה אתפוצץ. זה יותר ממה שאני היום מסוגלת לקחת. זה יותר מהמשקולת שאני יכולה להרים. ועל זה מבוססת לנזירות. זה מה שהנזירים עושים. אוקיי, אנחנו עוד לא יודעים איך להתמודד עם התשוקות ועם התאוות ועם היצרים, אז אנחנו נתבודד. אנחנו נרחיק את עצמנו מהמקורות של התשוקה וכך הלאה. אנחנו צריכים לנהוג בתבונה, ואם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתפוצץ, אז ללכת משם. מגיע הזמן שצריך ללכת. מתי הזמן הזה מגיע? כשזה מעבר לכוחותיי. כשזה מעבר למה שאני יכולה עכשיו לשאת בלי לאבד את אורך רוחי, בלי לצאת מן הכלים. מפני שאם אני אתפוצץ, אני אגרום נזק עצום כמו שהותר לנו בתחילת הפרק. אז כשמגיע המצב הזה, צריך ללכת. אבל לא להישאר שמה. לאט לאט להגדיל את היכולת ולהמשיך לפתח אורך רוח, לא לברוח ולהישאר שם, זה לא חוכמה. כשאתה לבד אתה לומד סט מסוים של כישורים, אבל יש סט אחר שאתה לא יכול ללמוד כשאתה מתבודד. אז כן, תמנע התפוצצות, אבל אל תישאר שם לבד, תחזור. אז זה פסוקים 70-71. פסוקים 72 ועד 75, מאסטר שנטידבה מדבר על אותם המצבים שאליהם אנחנו נקלעים, שהם גורמים לנו סבל, שגורמים לנו כאב, ושקשה לנו לשאת אותם, ושאנחנו מנסים לברוח מהם, ושאנחנו מתמרמרים מהם. הוא מדבר על אותם מצבים שאנחנו כן יכולים לשאת. וכל אחד צריך למתוח את עצמו טיפה מעל משהו עכשיו כדי להגדיל את האורך רוח. מאותם מצבים שאנחנו כן יכולים לשאת, עלולים להיות מחיבים. אנחנו עומדים מול מצב שהוא לא נוח, ושהוא גורם לנו אי נוחות או סבל. אז הוא אומר, לא מכל המצבים תברכי. יש מצבים שאת צריכה לחשף עליהם ולעמוד שם בגבורה. ולמה כדאי לי לעשות את זה? למה לא לברוח? אז הוא נותן לנו את הדוגמה, את הסיור הגרפי הזה, של איזה פושע שנידון למוות, ונותנים לו חנינה חלקית, ובמקום להרוג אותו, חוטאים את ידו. במקום אחר בספר הוא מתאר את אותו מסכן שנגרר עכשיו למקום שבו יקטעו את ידו, והוא מתאר את מה שעובר עליו. כולו חיוור ועיניו בלטו ופיו יבש, והוא כולו אחוז בפניקה וחלחלה. פה הוא לוקח את אותו אדם, שעכשיו המתיקו את דינו, נגזר דין מוות לקריטת יד. הוא אומר, זה עכשיו מבסוט, נתנו לו את חייו במתנה. יש לו סבל פחות והרבה, אוקיי, שתלך היד, אבל יש לי את החיים. הוא אומר,
כשמחת הפושע של המוות נידון וקוטעים את ידו וחייו לא נותנים,
כך ראוי שנשמח אם נמנע גיהנום את כאב של אנוש הפעם נסבול. אם זה נכון שהיינו אין ספור גלגולים, ברובם לא היינו אנשים טובים או לא היינו אנשים בכלל. הסיכוי הוא שעשינו הרבה נזקים. ואנחנו סחבים אותם בתת מודע שלנו, אנחנו לא יודעים אפילו. ואז פתאום באות התאונות והקטיושות, אנחנו לא יודעים מאיפה. אז הוא אומר, אם יש לנו קרמה קשה שצריכה להפשיל ולהביא לנו כאב, ולכולנו יש כאלה, לכולנו יש הרבה כאלה, קרמה הזאת מפשילה כשאני בן אדם, אין סבל של בני אדם, אין שום סבל בעולם הזה חמור ואכזרי ככל שיהיה, שהוא באותו סדר גודל של סבל בצורות הקיום הנחותות יותר, בגיהנום, הרוחות הרעבות או בעלי החיים. אין שום סבל שיש לנו כאן שהוא דומה למה שקורה שם. אז אם זה מפשיל כאן, הוא אומר, זה הדוגמה של הנידון למוות שאומתה גזר דינו, עדיף כאן, עדיף כאן. זה אולי כואב, אבל זה הרבה פחות כואב, אנחנו פשוט לא יודעים. יש אנשים שרואים את הדברים האלה, והם רואים אותם במדיטציה. זה בלי השוואה, הסבל שיש לנו כאן לעומת מה שיש שם. כשקרה האסון של מגדלי התאומים, ושם היה סבל נורא, אנשים שנשרפו בדלק המטוסים שבער, זה היה סבל נורא. ואחרים גם סבלו בכל מיני צורות. ואז, זמן קצר אחרי זה, כינס אותנו כן רימפוצ'ה, והיה כזה מפגש מיוחד עקב האירוע הזה. והוא אמר, אין אף סבל בעולם האנושי שאנחנו מכירים, שהוא מתחיל להשתוות לסבל בגיהנום למשל. זה בכלל לא אותו סדר גודל. אבל יחסית לסבל של בני אדם, זה היה מאוד קיצוני מה שקרה שם. זה משמעות. זה היה מאוד קיצוני יחסית לסבל של בני אדם, אבל זה עין או כאפס לעומת הסבל שם למטה. ולכן זה מה שהוא אומר, אם מפשיל לי עכשיו וזה מונע ממני גיהנום, ראוי שאני אשמח. זה כדאי, זה עסק טוב.
לטיעונים אלו יש השלכה חשובה בהקשר של יחסים בין מדינות. מדינה עשויה לבחור לשאת בשקט מידה מסוימת של אלימות המופנית כלפיה מצד מדינה אחרת, אם האופציה האחרת, כעס והשבת מלחמה, עלולה להסתיים בסבל רב לאין שיעור בשלב מאוחר יותר.
ועכשיו פסוק 73 ממשיך את הטיעון הזה ואומר, יש אנשים שאומרים, אני לא יכול לסבול אפילו את זה, אני את זה לא יכול לסבול. אף סבל פחות זה בחיי, אף אותו יתקשה כאן לסבול. אז מדוע אינך קם וזונח הכעס, שבוודאי הוא מוביל לעינוי בשעול? הוא אומר בדיוק להפך. אם אתה בא ואומר, זה בלתי נסבל מה שיש לי כאן, זה רק מעיד שאין לך יכולת, לא תוכל לשאת את הסבל הנורא ששם. זה רק מעיד. שאתה חייב עכשיו לזנוח את הכעס, כי אם תמשיך בדרך הזאת של כעס ושמחה, מובטח לך ליפול למטה. למה? כי הערוץ הזה יחנק. והוא אומר, בעתיו של הכעס באות בשאול פעמים שרבות הן מספור. כולנו כבר ראינו שמה אין ספור פעמים. איך זה שאנחנו לא זוכרים? אומרים לנו הלמות שהטראומה של המוות היא כל כך גדולה שהיא משכיחה מאיתנו, לכן יש לנו תת מודע כל כך גדול. אנחנו פשוט לא זוכרים. תחשבו על אדם שעבר איזה יסורים קשים בחיים האלה, או איזה מלחמה או שואה. זה יכולה להיות פגיעה נפשית עמוקה באדם כזה, נכון? אדם כזה יכול לסבול כל חייו אחר כך. אבל אין סבל בחיי אנוש שדומה אפילו לסבל הזה של הגילום. אילו היינו זוכרים, היינו משתגעים. הטראומה היא כל כך גדולה. אז זה מין ברכה כזאת שאנחנו לא זוכרים. ביהדות יש את הסיפור שכשאדם נולד בא המלאך ונותן לו פליק באף ומשכיח ממנו.
בחיים הקודמים שלנו ביצענו אין ספור מעשים שליליים שבטעות סברנו שישיגו עבורנו את הדברים שרצינו. תחת זאת הם הביאו לנו רק סבל אז, אלפי ילדות ואף אלפי עידנים בעולמות הגיהנום.
הוא אומר, בשל רצונך לספק תשוקתך, זה למה נפלת שם על השעון, מרוב שרצית לספק תשוקתך, עברת עבירות על ימין ועל שמאל כדי להשיג את מבוקשך, וכתוצאה מזה סבלת, ומה יצא מהסבל הזה, הוא אומר? מה זה הועיל, למי זה הועיל? מאום לא הועלת לזולת ולעצמך. אז זה לא הועיל לא לך ולא לאף אחד אחר. תחשוב פעמיים לפני שאנחנו עוברים עבירות למלא את תשוקותינו. הוא אומר, סבל שפה הוא פחות בהרבה ויכול להצמיח ברכה מרובה. אם תלמד לשאת כאב, זה האורך רוח, יכולה לצמוח הרבה ברכה, הוא אומר. למה? אז על זה דיברנו קצת אתמול. כאב זה ראוי שתשמח בעתיו, את סבלו של עולם תחסל בעזרתו. זה מפתח חמלה, זה מוריד יוהרה, זה מייצר בנו אמפתיה עם אנשים סובלים. ומדרבן אותנו לעלות על דרך רוחנית. ואם נעלה כראוי ונתרגל כראוי, נוכל אנחנו להיות אלו שמחסלים את סבלם של אחרים. אז יש טעם לסבל הזה, ולמעשה המיקס הזה של סבל והנאה שיש בחיים האלה, הוא בדיוק מה שמאפשר מספיק פנאי כדי ללמוד ולתרגל, אבל גם הסבל מהווה דרבון לתרגל, שבלעדיו לא קורה שום דבר.
אם אהיה מסוגלת לעשות את הפגיעות הקטנות האלו מצד אחרים, עם הזמן המאמץ יצטבר ויביא אותי להערה, ובכך אוכל לעשות חסד רב, הן עם עצמי והן עם כל יצור חי. מאסטר שנטידבה אפילו טוען שעלינו להרגיש עושר מוחלט לנוכח ההזדמנות לשאת בשקט את הסבל שפוקד אותנו כעת. מאחר שכאשר אנו מסרבים להגיב באלימות לאלימות, אנו מתחילים לממש את עצם מטרת קיומנו ביקום. אנו מגשימים בכך את יובדנו להפוך למושיעם של כל הברואים.
עכשיו הוא עובר לנושא אחר והוא מדבר על קנאה, שרות עין, על זה שאנחנו לא מפרגנים לזולת. יש שורה שלמה של פסוקים האלה, אז חלקם נעשה וחלקם תקראו לבד. אז הוא מדבר בפסוקים האלה על אותם המקרים שאנחנו לא מפרגנים, מישהו זוכה בשבחים ואנחנו לא שמחים כי לא אותנו שיפחו, ואנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, למשל בפסוק 76, הוא פשוט מנגח אותנו על הצביעות שלנו. זאת אומרת, והיה כי תראה כי מישהו נהנה לשם השפחו של אחר. א' משבח את ב' וג' לא נהנה לשמוע את השבחים. מדוע יקשה גם עליך לשמוח ואף בעצמך אדם זה להלל? למה אתה לא מפרגן?
הוא מונה 5 סיבות מדוע ראו לשמוח כאשר אחרים מקבים לשבחות או דברים אחרים שלהם הם משתוקקים. א', בטווח הקצר אנו יכולים לחוש את אותה השמחה שהם חשים כאשר משבחים אותם.
הוא אומר, שמחה שכזו על פי רב הסגולות, רב הסגולות זה הבודה או הישות הנאורה. היא מקור לא אכזב לכל עושר שאתה שמח בשמחתם של אחרים.
ב', מבחינה קרמית, אהיה מאושרת יותר במהלך חיי בעתיד.
מה הקרמה של שמחה ושל עושר? להיות שמחים כשקורה משהו טוב למישהו אחר. אתם רואים מישהו קורה לו משהו טוב, או מישהו עושה משהו טוב? אם אתם שמחים איתם, אתם זורים זרע קרמי, וכשהוא מפשיל, יש לכם שמחה, ואתם אפילו לא יודעים מאיפה. היום קם במצב רוח טוב, נכון? מכירים כזה? לא יודע מה קרה, היום קם במצב רוח טוב. הפשיל כזה זרע.
ג'
להפך, למישהו קורה משהו טוב, זוכה בשבחים, ואתם לא מבסוטים מזה, אתם לא כך אוהבים אותם, או לא מפרגנים להם, א', באותו רגע אתם לא שמחים, נכון? באותו רגע שאתם לא שמחים בשמחתם, כבר יש לכם רגע לא שמח של המיינד, הרגע הזה זורע זרעים לעוד רגעים שיבואו אחריו של אומללות של המיינד. ככה קרמה עובדת.
ד', הגישה החיובית שלי כלפי אחרים, היא השיטה הטובה ביותר למשוך אנשים חדשים לדרמה.
כמו כן, מהווה עם מרשם מעולה אליך לאסוף גם את שאר הבריאות. כי כשאתה לומד דרמה ומתרגל דרמה, ואתה שמח, ואתה מקרין, אנשים באים ללמוד אצלך. וזה מדריך לחיי הבודיסטווה, נכון? הבודיסטווה, מה הוא מחפש בחיים? הוא מחפש להביא את האנשים לאושר, ולהוציא אותם מסבל. אז שזה הוא צריך להביא אותם אליו, שהם ירצו לבוא אליו. אז הוא מחפש דרכים איך להביא אותם אליו. מה שאנחנו קוראים skillful means. זה אחד התפקידים שלו, כי הוא לא מועיל לאנשים אם הם לא באים אליו. אז צריך להיות אטרקטיבי.
היי.
בפסוק 80 הוא מדבר אל החניך, הבודיסטווה הטירון, אומר. אתה בודיסטווה, נכון? אתה אומר שמה שאתה רוצה זה להביא את האושר של הערה לכל היצורים, נכון? בשל חפצך באושרה של כל הבריאה, פיתחת בלבך שאיפה להערה. אז מדוע אם כן, לבך כעוין כשרגע של אושר מוצא האחר? אתה בודיסטווה גדול, מלא חמלה, קורה משהו טוב, זה קורה למישהו שאתה לא כל כך אוהב, אתה לא מפרגן. אז איך תביא אותו לכל אושר? כל כך מעט רגעי אושר יש בחיים האלה, יש כל כך בסבל בחיים האלה. מישהו סוף סוף מצאה את השמלה שמתאימה לה, ואני לא מפרגנת. אז זה הוא מדבר. על הרגעים האלה. למה לא לי? למה לא לי? למה שמים לב אליה ולא אליי? הוא ממשיך את הרעיון הזה בפסוקים הבאים. 84-85 אם יש מי שזוכה בתמיכה של תורם או בבית האוצר התורמה תישאר, בין כך ובין כך איננה שלך, נתן לא נתן, מה זה יזכיחה? אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם? מאסטר שנטידבה, הוא יושב לו שם על הכס למעלה, והוא מדבר אל הנזירים, נכון? הנזירים נצמחים על ידי התורמים. הם צריכים מעגל של תמיכה כדי להתקיים. אז המנזר הזה זכה בתורם גדול, והמנזר הזה לא זכה בתורם גדול. אז אלה במנזר הזה מתקנים באלה במנזר הזה. תורם החליט לתת למנזר א', אלה במנזר ב' לא מבסוטים, למה לא לנו? אז הוא אומר, אם יש מי שזוכה בתמיכה של תורם, או בבית האוצר התרומטי שם, אם אלה באלף מקבלים או לא מקבלים, מה זה משנה לכם? מה זה תורם לכם אם אתם מתקנים? יש לכם יותר מזה? הוא אומר, בין כך ובין כך איננה שלך. אז מה אתה לא מפרגן להם? אם אלה לא נתנו לך, אז לפחות שמישהו אחר יענה. נתן לא נתן, מה זה יזכחה? הוא צוחק עליהם. ולמה הוא מליג עליהם? כנראה שזה היה מאוד נפות. כנראה שזה משהו שקרה הרבה. והוא אומר, מדוע לדחות רוב חסדו, אמונו, כנותו ומיטב סגולותיו, וגם לא לשמור את אשר כבר נתרם? פה מדבר על התורם. אז אנשים בבית אומרים, למה הוא רק נתן לאלף? בכלל לא מגיע לאלף, הוא לא היה צריך לתת לאלף, אלף צריכים להחזיר לו את התרומה, כי מגיע לנו. אז הוא אומר, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נבייש את התורם, נכון? אנחנו נדחה את רוב חסדו, את אמונו, את כנותו, את מיטב סגולותיו. אז גם נבייש אותו וגם לא נשמור את מה שהוא תורם? מה יוצא לך מזה? הוא אומר, מה אתה כל כך זועם על זה שמישהו אחר קיבל משהו טוב? זה הצרות עין. פסוק 86, עכשיו הוא מדבר על אותו דבר מזווית אחרת. לא רק שאינך מתעצב בלבך על כל מעשי חטאיך לרוב, אלא שלחתור אתה מנסה תחת מי שרוב חסד פועל לעשות. אומר, לא רק שאתה לא מתחרט על החטאים שלך, ואם אתה לא תעשה את הטיהור ואת החרטה אז תיפול, אלא כשאתה רואה מישהו עושה משהו טוב, אתה הולך וחותר תחתה. בגלל הקנאה או צרות עין.
בכל המצבים האלו, כשאחרים זוכים במשהו טוב, ואילו אנחנו לא, אנחנו יכולים לנסות לחוש צער על המעשים הרעים שאנו עצמנו עשינו בעבר, המונעים מאיתנו סוג זה של הצלחה. ובמקביל, לחוש שמחה על המעשים הטובים שאדם האחר ודאי עשה בעבר, שזיכו אותו או אותה בהצלחה. לרוע המזל, אנו בדרך כלל עושים את ההפך משני אלה. וממשיכים להרוס את הקרמה הטובה שתביא לנו עצמנו הצלחה. בפסוק 87
הוא מתאר את המצב שיש מישהו שאני לא אוהבת, שאני מגדירה כאויב שלי, ועכשיו האויב שלי נפגע. מישהו פגע באויב שלי. ופה הוא מדבר על הצד האפל שלנו. הוא אומר, ואם אויבך סובל ממצוקה, מדוע תהיה זו שמחה בשבילך? מצוקה זו איננה קורית בלי סיבה, ואין מקורה במשאלת לבך. הוא אומר, אם קורה לאויב שלך משהו רע, הייתה סיבה, הייתה סיבה למה זה קרה. הם זרו בעצמם את הסיבה למה זה קרה להם. אבל אל תתהר כל כך, זה לא בא מזה שאתה איחלת להם רע. אל תחשוב שיש לך כוחות כאלה. זה לא יכול לבוא ממך, אתה לא יכול לאחל להם רע וזה יקרה. זה בא כי זה קרמה שלהם. אז אל תחשוב שאתה גזה גיבור גדול. ועכשיו הוא ממשיך לגלגל את הרעיון הזה. ואף אם יקרנו כל מה שאיחלת, איחלת לאויב שלך כל רע וכל זה קרה. זה המצב שהוא מתאר פה. ואף אם יקרנו כל מה שאיחלת, מה טעם לך בכל זה לשמוח? ואם תענה לי סיפוק יש מזה, אין חורבן עבורך באשר לא ישווה. מה יוצא לך מזה כשאתה שמח לעד מישהו? אתה רק תסבול מזה בעתיד. כי אתה זורע בדיוק את הזרעים לסבל הנורא שלך. שמחה לעד זה נדר מספר 9, אתם זוכרים? אחד הקשים שיש. והוא מסיים
את הקטע הזה בפרק.
יש פסוק 89, מאוד גרפי. דייג היום זה, הנגעים ברוחי, קרס חד ומכאיב בי ישחיל. אתה אם קרני לשומרי השאול, וממני בתופת יכינו תפשי. הוא עושה לנו פה האנשה כזאת. הוא אומר, הנגעים של רוחי, זה הרגשות האוחרים, זה הכעסים, השנאה, קצרות עין, הקנאה, כל הדברים שהוא דיבר עליהם קודם. מהדברים האלה זה כמו איזה דייג שבא ותפס אותי, נעץ בי קרס, ועכשיו הולך ומוכר אותי לשומרי הגיהנום. זה הרעיון. ואלה שם כבר יעשו ממני תפשיב.
אז הוא מונה בעצם 5 סיבות מדוע לא ראוי לשמוח כאשר משהו שלילי קורה לאלו שאיננו אוהבים. א', זה לא מביא לנו שום תועלת. ב', אינך יכול לזקוף לזכותך את הדבר השלילי, הוא לא יכול היה לקרות רק משום שרצית בכך. ג', מבחינה קרמית, הנאה בצרתו של אחר היא הדרך הטובה ביותר להרוס את אושריך שלך. ד', במונחים של לידה מחדש, התוצאה הקרמית יכולה בהחלט להיות לידה בגיהנום. ה', התוצאה השלילית החמורה ביותר של אופן חשיבה זה היא שהבודיצ'יטה שלנו, השאיפה שנוכל לעזור לכל הברואים להגיע להערה, ניזוק הקשות בכל פעם שזה קורה.
אז זה היה בנושא שמחה לעד.
אם הצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לעתרה, בליבי ירחנה, אורך אגישנה, כגן של אבנת העם. בזכות עשייתי זו הברוכה, יש לי מונה קולך אל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בקופים נסתבים, אשר משני אלוהם. ובכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר